ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. אנחנו משתמשים פה, מיד אתם רואים את המשולש, זה המשך של סדרה שכבר התחלנו בשיעור הקודם, וגם אתם יכולים לשים לב למספר 3. אלו הם משניות שפותחים עם סדרה של 3 דברים, וכאן המשנה אומרת 3 אשרות הן: אילן שנטעו מתחילה לשם עבודת כוכבים, הרי זו אסורה, ורש"י ממשיך עד שיבוא ה נוכרי ויבטל אותו מכך שהיא עבודה זרה. אבל כפי שראינו בעבר לא מעט פעמים, זה מצב שאפשר לאסור אילן שנטעו אותו מתחילה לשם עבודה זרה. הגדר השני, גדעור ופסלו לשם עבודת כוכבים, לא נטעו אותו לשם עבודה זרה, עץ רגיל היה, אבל עם הזמן הם הורידו ענפים, גדעור ופסלור, לשם עבוד הכבים, כוונה לעבוד את הגידולים שיגדלו מכאן ולבא. והחליף וצמחו ענפים חדשים, נותן מה שהחליף. הביטול כאן זה רק להוריד את אותם ענפים שצמחו מאותו נקודת זמן שהחליטו לעבוד הגידולים. אז הוא נוטל את הענפים האלו וסורפים אותם כדין עשירה, אבל העיקר של העץ מותר בהנאה. גדר שלישי, העמיד תחתיה עבודת כוכבים ונטלה, הרי זו מותרת. כאן לא קרה כלום עם העץ, רק העמידו פסל מתחת לעץ, מסלקים את הפסל והכל מותר. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו כותרת נושא, וכתבנו כך: בירור דברי רבי ינאי שאמר, והוא שהבריך והרכיב בגופו של אילן, על מה קי, והאם בא לקבוע שרק אם הבריך והרכיב בגוף האילן התוספת אסורה, או הביטול יתמר? אפילו אם הרכיב בגוף האילן, שייך אתר על ידי נטילת התוספת. הגמרא: אמרי דבי רבי ינאי, בישיבה של רבי ינאי אמרו, מה שכתוב במשנה נוטל מה שהחליף. רש"י כותב, והוא שהבריך והרכיב בגופו, מאותה הברכה והרכבה היו חליפותיו, דבי לי ענך גידולים הנטועים מתחילה לכך. דאי לאו הכי, אפילו חידוש לא מצר. זה עניין של הסתכלות על אותם גידולים, האם, או לפי מה שרש"י מסביר, צריכים להסתכל עליהם כאילו הם אותם גידולים הנוספים, הם נטעו מתחילה לכך. לא כאן, לא מדובר על כל העץ, אבל ביחס לאותם גידולים, כך יש להסתכל עליהם. אז נחזור לגמרא. אמרי דבי רבי ינאי, והוא שהבריך והרכיב בגופו של אילן, ואם לא עשה כך, אז אפילו החידוש לא נאסר. כך משתמע בשלב הזה מדבריו של רבי ינאי. שורת הגמרא: והגדעור ופסלו תנן, כלומר אפילו במעשה קטן, מעשה פרוטה, הגידולים נאסרים. בלי להזדקק להברכה או הרכבה בגוף האילן, הברכה זה פעולה שלוקחים ענף של העץ, מקפלים אותו באמצע, והקצה השני משאירים אותו מחוץ לאדמה, זה הברכה, יש הרכבה שלוקחים ענף מעץ אחר ותוכבים אותו לתוך העץ הנוכחי. לפי דבריו של רבי ינאי, היה משמע דווקא אם אתה עושה מעשה חשוב או מעשה רב כזה, אז ואתה עושה אותם לשם עבודה זרה, רק אז התוספת נאסר. אבל אתה בא כאן וזומר כמה ענפים גידור ופסלו, זה לא היה אוסר התוספת, אבל המשנה אומרת שכן. אז שוב פעם, מה שייך דבריו של רבי ינאי? אלא הגמרא עונה, כי איתמר דרבי ינאי לעניין ביטול איתמר, לא בעניין תוספת הענפים ומה נאסר. כי באמת, כדי לאסור תוספת גידול ענפים, מספיק אם אתה עושה מעשה קטן כמו גידעו ופסלו, כמו לזמור כמה ענפים לשם עבודה זרה, תוספת הגידול מאותו נקודת זמן, כי אם עשית את זה לשם עבודה זרה, התוספת יהיה אסור כעבודה זרה. אז למה התכוון רבי ינאי שהוא דיבר על הברכה והרכבה? אומרת הגמרא, לעניין ביטול איתמר, דאף אגב, דהבריך וירכיב בגופו של אילן, למרות שעשית מעשה חשוב, מעשה רב כזה, לקחת ענף מעץ אחר ותחפת אותו לגוף האילן הזה ועשית זה לשם עבוד הזרה, כי נטל מה שהחליף שט מרדמי. גם במצב כזה, אם אתה לוקח משם אחר כך מה שצמח מזה מהרכבה, העץ מותר, הכל מותר. דמאו דתימה, כיוון שהבריך ויוקיב בגופו של אילן, היה מקום לחשוב, מאחר שאתה עשית מעשה בתוך גוף האילן, לא רק לכרות כמה ענפים, אבל עשית הרכבה, כמו שתיארנו מקודם, כאילו שנטעו מתחילה דמי וליצר כולה. היה מקום לחשוב שמעשה כזה הופך את כל העסק, כאילו נטעת את העץ, את כל העץ לשם עבודה זרה, ואז כל העץ יעשר. כמה שמלן לא אומרים כך, מסתכלים רק על תוספת הגידול מאותו הרכבה או הברכה, וזה מה שצריכים להוריד ולהסיר, אבל שאר העץ לא צריכים להתייחס אליו כעבוד הזרה, לא צריכים לבטל אותו כדי שיהיה מותר. הוא מותר ככה. כאן אנחנו מתחילים סוגיה, הייתי אומר סוגיה חמורה. זה ממשיך עד המשנה בהמשך הדף, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מפנה, דינו של שמואל המשתחווה לאילן נאסר התוספת. יש לנו משולשים שהופיעו בשני כיוונים. המשולשים מיועדים כדי להקל על מעקב המסע ומתן. רוב הסוגיה מבררת אי דינו של שמואל הווה כתנאי, מחלוקת תנאים, או כדברי הקול. ואי אמר דבריו כדברי הקול, עלינו להסביר משנתנו, גידור ופסלו נוטל מה שהחליף. דמשמע רק על ידי מעשה באילן עצמו התוספת נאסר, ודלא כשמואל, דאפילו בשתחווה נאסר התוספת. אנחנו עכשיו נפנה לגמרא. אמר שמואל, המשתחווה לאילן תוספתי אסורה, בלי לנגוע באילן עצמו. שואלת הגמרא, מה תעיב רבי אלעזר? גידו ופסלו לעבור קרבים החליף, נותן מה שהחליף. גידו ופסלו אין, רק אז נאסר מה שהחליף, רק אז נאסר התוספת, לא גידו ופסלו, כמו מי שמשתחווה, לא נאסר. תשובת שמואל, אמר לך שמואל, הגמרא אומרת בשם שמואל, לא, שמואל היה יכול לענות לך, המני, המשנה שהיא מקילה, גידור, רק גידור נאסר, רבנן היא, ושמואל, שהוא מחמיר, שהוא אומר אפילו בשתחווה נאסר תוספת, דיאמר כרב יוסי וביודה, דיאמר, וזה שיטה שראינו בדף ממהי עמוד ב', אילן שנתאו ולבסוף עבדו אסור. אז, וזה זה מאוד תואם לשיטת שמואל, כי מה אמר שמואל? אדם בא לאילן שלא לא היה עבוד הזרה, ואחר כך עבדו באמצע חייו של האילן עבדו, שמואל אומר התוספת נאסר, רבי יוסי בלידה אומר אילן שנתו ולבסוף עבדו אסור. אז יוצא ששמואל הוא כמחלוקת תנאים. מקיף לרב אשי קושיה ארוכה, תשימו לב. ממאי, לפני כן רשי נותן הקדמה לשאלה, או תמצית השאלה, מה דחף הגמרא להעמיד שמואל כמחלוקת תנאים. ממאי דרב יוסי בב יהודה ורבנן בתוספת פליגי. כאילו הנושא של שמואל היה בעניין איסור התוספת משעת השתחווה ועלה. מי אומר שהמחלוקת התנאים שהזכרנו הם חוקים בעניין התוספת? תראו מה התוספת דברי הכל אסור. כלומר שגם החכמים שהם יחסית מקילים, הם לא מקילים לגבי תוספת מאותה נקודת זמן שהשתחווה. אז יוצא ששמואל הוא מוסכם על דברי הכל, כל התנאים. מה עם המחלוקת התנאים? הוא בעיקרו פליגי. המחלוקת התנאים, רבי יוסי בידוע ורבנן, זה בעניין מה קורה אם אתה, אם אתה עובד את האילן באמצע חייו, האם זה משפיע על כל האילן, מה שצמח מקודם, עיקר האילן. רבי יוסי בידוע סבר, עיקרו נמי אסור, הוא מחמיר, שאפילו אם אתה לא נטעו מתחילה לעבוד הזרה, אבל עבדת את העץ באמצע חייו של העץ, זה אוסר את כל העץ, תכתיב, ואשריהם תשרפון באש. אשריהם לשון רבים, או בעל המילה תשרפון, אשריהם תשרפון לשון רבים, משמע שניים, שני סוגי אילן שיכולים לאסר. אחד זה נטעו מתחילה לכך, ושתיים נטעו לבסוף עבדו. ורבנן סברי, עיקר אילן שרי, תכתיב, ואשריהם תגדעון. פסוק אחר שהם דורשים. ומה לומדים מהפסוק ואשריהם תגדעון? איזו אילן שגידוע עשור ועיקרו שרי, רק ממה שגידוע, כלומר מה שקראתת מן האילן ועלה אסור, אבל עיקר אילן נשאר מותר. הווי אומר אילן שנתו ובסוף עבדו. לפני שנוכל להתקדם בגמרא, קודם כל רק נחזור על מה שאמרנו עכשיו מבחינת התנאים והפסוקים שהם ציטטו. כעת אמרנו שלפי רבי יוסי בב יהודה, מי שעובד את האילן באמצע חייו, גם עיקרו נאסר. והרבנן, הם אומרים רק התוספת נאסר, אבל עיקר אילן נשאר מותר. ומבחינת הדין של שמואל, הוא אמר דברים שהם תקפים לכולי אלמה, ולא צריכים להעמיד אותו כמחלוקת תנאים. רבי יוסי ביהודה שאומר שעיקרו נמי נאסר, אמור ללמוד את זה מהפסוק והשירים תשרפון באש. ורבנן שאומרים רק התוספת נאסר, לומדים את זה מהשירים תגדעון. בואו נעשה עכשיו חזרה על גמרא שראינו בדף ממ"א עמוד ב', ולצורך זה אנחנו מספקים לכם בשוליים טבלאות. ויש טבלה ראשונה וכתבנו לפי הגמרא לעיל ממ"א עמוד ב', שמה ראינו רבי יוסי בב יהודה ורבנן וההתייחסות שלהם לפסוק אשריהם תשרפון היה שונה ממה שאנחנו אומרים עכשיו. מהפסוק אשריהם תשרפון באש שניהם למדו שאילן שנטעו מתחילה לשם עבודה זרה נאסר. פה אנחנו משמיע משהו אחר. מהפסוק אשריהם תגדעון, דווקא רבי יוסי ורבי יהודה למד שיש אפשר לראות, יש לראות מכאן אילן שנטעו ולבסוף עבדו. התוספת אסור. ומחיית הרבנן לומדים מאשרים תגדעון משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מזכירים פה. לפי הרבנן לומדים סדר כניסת עם ישראל לארץ ישראל, היו צריכים קודם לגדוע את העצים, להשאיר אותם ככה קטועים, אחר כך לכבוש את, את עמי אותו מקום ארץ כנען, הגויים שהיו פה, ואחר כך לחזור לבאר את העבודה זרה שהם קרתו מקודם. נקרא לזה בקיצור סדר דברים. ופה הרבנן לומדים מאשרים תגדעון שאיזו אילן שגידוע אסור ועיקרו מותר. אז זו שאלת הגמרא עכשיו. וכי תימא הלא מתרצינן אחי, כלומר נהיה בדף ממאה עמוד ב' שהצגנו את המחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה ורבנן ודרשותיהם בפסוקים, לא אמרנו כמו שאנחנו אומרים כאן, אז זה אמור להיות בעיה למה שאנחנו מנסים להגיד עכשיו. אז הגמרא אומרת איפוך רבנן לרבי יוסי ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי יהודה לרבנן. לפי ההצעה הזאת של איפוך יש לנו גם טבלה, הטבלה השנייה. זו לפי הצעת רבשי איפוך, ופה נסתכל ביחד את הפסוק אשרים תשרפון. על זה יהיה מחלוקת רבנן ורבי יוסי, רבי יוסי בדרה. לפי רבנן מאשרים תשרפון נלמד נטעו מתחילה לעבוד הזרה, כל אילן אסור. רבי יוסי הוא פה, אנחנו הוא, אחרי שאנחנו אומרים איפוך, אז רבי יוסי הוא זה שיגיד מאשרים תשרפון, תשרפון לשון רבים, משמע שניים, אחד נטעו מתחילה לכך, ושתיים נטעו ולבסוף עבדו, שניהם בשניהם כל האילן אסור. אז אנחנו, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מהפכים את מה שאמרנו בדף מ"א עמוד ב' להיות מותאם למה שאנחנו אומרים עכשיו. ומהפסוק אשריהם תגדעון רבי יוסי ילמד מה שאנחנו אמרנו בדף מ"ה עמוד ב', הסדר עבודה, סדר הכיבוש הארץ, זה מה שרבי יוסי ברבי יהודה ילמד מאשרים תגדעון, והרבנן ילמדו מאשרים תגדעון נטעו ובסוף עבדו התוספת אסור ועיקר אילן נשאר מותר. ובנקודה הזאת לא כמו רבי יוסי ברבי יהודה. אז אולי בזה אנחנו נוכל ליישב את מה שאנחנו רוצים לומר, וזה בעצם שמבחינת דינו של שמואל המשתחווה לאילן התוספת יהיה אסור, הדין הזה יהיה נכון לכולי עלמא, בזה לא יהיה מחלוקת. ושוב פעם, ומבחינת מה שאמרנו בדף מ"א עמוד ב', אנחנו אומרים איפוך, ו הצגנו פה בטבלה התוצאה מזה. אבל שוב, השורה התחתונה זה דינו של שמואל הוא מתאים לכל הדעות. הגמרא דוחה את, נקרא לזה, הצעת רבשי, שהוא ניסה להעמיד את שמואל כדברי הכל, אבל יהיה בעיה אם אנחנו נאמץ את גישתו של רבשי. והנה, המשך הגמרא. אם כן, אם תגיד שהדין של שמואל במשתחווה, שהתוספת לדברי הכל אסור, בלי שעשית שום מעשה בגוף האילן, אתה כבר יכול לגרום לכך שהתוספת יהיה אסור, גדעו ופסלו, כלומר משנתנו, מן קטני לה. מי עומד מאחורי משנתנו? לא רבנן ולא רבי יוסי בן בידה. אי רבנן ולא גדעו ופסלו נמי תוספת אסורה. כפי שרבשי ניסה להגיד, התוספת יהיה אסיר גם בשתחווה גרידה, בלי מעשה בכלל, במעשה באילן. אי רבי יוסי בן בידה, זה גם לא תואם למשנתנו, עיקר אילן נמי אסור. אם אתה עושה, אם אתה תקבל את גישתו של רבשי, יצא שאם אתה עושה מעשה בגופו של אילן, העיקר תהיה אסור, גם העיקר תהיה אסור. ואנחנו לא יכולים להשאיר משנה בלי שום טענה מאחוריו. אלא על כוחך אנחנו נאלצים לומר ששמואל מחלוקת תנאים. אבל הסיפור לא נגמר. אי בית אימה רבנן ואי בית אימה רבי יוסי ברבי יהודה. לעולם אנחנו נוכל להעמיד את שמואל כדברי הכל. ואם תשאלו מה עם המשנה שלנו? אל דאגה, אנחנו יכולים להסביר את המשנה או כמו רבי יוסי ברבי יהודה או כמו הרבנן, והגמרא מפרטת. אי בית אימה רבי יוסי ברבי יהודה, כי כאמר רבי יוסי ברבי יהודה, דינו שמה נטעור ולבסוף עבדו, אפילו העיקר נאסר בלא גדעו ופסלו, עיקר אילן אסור בסתמה. יכול להיות שחלק מכם אומרים, וואי, זה הפוך על הפוך, זה ממש נגד כל מה שחשבנו וכל היגיון שהצגנו עד עכשיו. אבל נראה, לפי רבי יוסי ביהודה, שהוא אמר נטעור לבסוף עבדו, אפילו העיקר נאסר, זה אם הוא לא עשה שום דבר לגוף האילן ולא גדעו פסלו. אבל גדעו פסלו, שממשנתנו אמרנו שמשמע רק נותר מה שהחליף והשאר עיקר אילן מותר, למה? גלי עדייתי בתוספת ניחלי. הוא מעוניין מבחינת העבודה זרה רק התוספת. לכן עליו לקחת משם, להוריד משם כדי להתיר את האילן רק מה שהחליף. בעיקר אילן לא ניחלי. הוא לא מעוניין להפוך עיקר אילן לעבוד הזרה. ושוב נחזור על זה. בגלל שהוא עשה מעשה בגוף האילן, זה בא ומראה ומוכיח רק התוספת מה שנוח לו מבחינת עבוד הזרה. הוא לא רצה להפוך עיקר אילן עבוד הזרה. אז משנתנו מסתדרת לפי רבי יוסי ברבי יהודה, שבאופן כללי נטעור לבסוף עבדו נוכל לומר שגם עיקר אילן נאסר, ומשנתנו לא מדבר במצב שהוא לא נגע באילן. רק אם הוא לא נגע באילן עבדו כמו באמצע חיי אילן, כל האילן נאסר. אבל אם עשה פעולה בגוף האילן, זה מהווה גילוי דעת שרק התוספת אסור, כמו שמשתמע ממשנתנו. אי בית אימה רבנן, למרות שבהשתחווה גם כן התוספת אסור, גדעו ופסלו, תהיינו הנושא שמשנתנו, יצטריך עלי. ללמד שמספיק בנטילת מה שהחליף. אז שוב פעם, אי בית אימה רבנן אומר לנו שהמשנה שלנו יכולה להסתדר גם לפי הרבנן. ואם תשאלו, הרי שמואל שמע בהשתחווה נמי התוספת אסור, אז והמשנה הדגישה גידור פסלו, אין כאן איזושהי סתירה. נכון, בהשתחווה גרידה התוספת נאסר, אבל גם אותו דבר בגידור פסלו. אבל כאן יש חידוש, סרקא דתחמינא, כיוון דעבד ליה מעשה בגופי, מאחר שהוא עשה מעשה בגוף האילן, עיקר אילן נמי ליצר, היה מקום לחשוב שגם עיקר אילן תיאסר. כמה שמלן המשנה שנקטה בדוגמה של גידור פסלו, שלמרות שהוא עשה מעשה בגוף האילן, גוף האילן לא נאסר, רק התוספת. המשנה, איזו עשירה, כל שיש תחתיה בונה כוכבים, רבי שמעון אומר, כל שעובדים אותה, ומעשה בצידון, באילן שהיו עובדים אותו, ומצאו תחתיו גל. אמר להן רבי שמעון, בדקו את הגל הזה, ובדקוהו, ומצאו בו צורה. אמר להם, הואיל ולצורה אין עובדין, נתיר לכם את האילן. הגמרא, איזה הוא עשירה והת ענן שלוש עשירות ענן? המשנה שלנו זקוק להסביר, ואור המשנה הקודמת. בזה שאתה אומר פה במשנה איזה הוא עשירה, משמע שיש רק עשירה אחת. אבל מיד ראינו שיש שלוש סוגי עשירה. הכי כמר, ככה יש להבין ולעשות סדר בין המשניות. שתיים דברי הכל, ואחת מחלוקת רבי שמעון ורבנן. איזו היא עשירה, וזה כאן פירוש המשנה שלנו, משנה הנוכחי, שכאן אנחנו מבליטים את העשירה שיש בו מחלוקת. איזו היא עשירה שנחלקו ברבי שמעון חכמים? כל שיש תחתיה עבודת כוכבים. רבי שמעון אומר, כל שעובדים אותה. לפני שנתקדם, נסכם מה למדנו. במשנה, בראש העמוד, ראינו שלוש עשירות. כעת אנחנו אומרים ששתי הדוגמאות, הקטגוריות הראשונות, הן לדברי הכל. שם מדובר באדם שעבד את האילן. הדוגמה השלישית למעלה, המיא תחתי עבודת כוכבים, במשנתנו אומרת, הדוגמה השלישית למעלה היא שנויה במחלוקת. מה הדין של האילן בזמן שיש פסל מתחת לאילן? לפי הרבנן, כל זמן שיש פסל עבודת כוכבים מתחת לאילן, האילן עצמה אסורה. לפי רבי שמעון, גם אם יש פסל מתחת לאילן, האילן מותרת. וזה מה שראינו פה בסיפור שהובא כאן במשנה, שמצאו גל ובתוך הגל מצאו פסל, ורבי שמעון אמר, זה סימן שרק לפסל עובדים ולא לאילן. אבל שוב פעם בנקודה הזאת החכמים חולקים ואומרים שכל זמן שהפסל נמצא מתחת לאילן, גם האילן אסור. נמשיך כעת בגמרא, ועל פי הכוונת רש"י זה נקרא מילתא באפי נפשה, זה לא המשך או מה שאמרנו מקודם או הסביר למה שאמרנו מקודם, אלא עומד בפני עצמו. הגמרא אומרת, איזו היא עשירה סתם? אמר רב, כל שכומרים יושבים תחתיה ואין תואמים מפירותיה. אז אם אתם רואים מצב כזה, סימן שזו עץ עשירה. ושמואל אמר, אפילו אמרי, אני תמרי לבי נצרפי. בי נצרפי זה שם עבודה זרה. אסור. זה סימן שמדובר פה בעץ עשירה. דרמי בי שיחה ושתי לי ביום אדם. כשאומרים התמרים של אותו עץ בי נצרפה, זה אומר שהעץ אסור כי הם משתמשים באותם תמרים ביצירת שיחר ליום חגם. אמר הממה, אמרו לי סבי דפומבדיטה, הלכתה כשמואל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' משנה. לא ישב בצילה. אנחנו מדברים שוב על עץ שנאבד. לא לשבת בצל העץ אם ישב טהור. עכשיו חשוב מאוד להגדיר, המילה צל אינו הכוונה ישיבה תחת ענפי האילן, אלא הצל שנוצר מכך שלאילן יש גובה, וכשהשמש זורחת או במזרח או במערב נוצר צל. ואנחנו נראה בהמשך שיש אפילו שני רמות של צל, שני סוגי צל. יש צל על הרצפה שהאורך של הצל זה מתאים או זה תואם לגובה של האילן. יש צל שיכול להיות תלוי בשעות היום שאפילו יותר ארוך מזה, אז כל ההמשך שמעבר לאותו אורך שתואם לגובה האילן זה נקרא צל צילה. אנחנו נתייחס לזה בגמרא. המשנה כותבת לא ישב בצילה, ורשי למעלה אומר לא ישב בצילה, היי צליו תחת נוף האילן הוא, ואם כן לא אבימתני לב אם ישב טהור. דהקתני סיפה, לא יעבור תחתיו אם עבר תמי. אז מה רואים? שמי שעובר תחת ענפי האילן עצמם הוא נהיה תמי. אז לכן הרישה שהמשנתנו שמדברת על אדם שישב בצילה הוא טהור, לא מדובר על תחת ענפי האילן עצמם, אלא מן האילן ועלה, מקצה הנוף, הענפים, מקצה הענפים ועלה, זה נקרא הציל. אילכך לאו אוהל הוא, זה נקרא, זה אתה לא תחת הענפים, זה נקרא תחת האוהל של העץ, שכשהחמה מבריזך או במערב, יש לכל אדם צל ארוך, וכשהחמה עומדת באמצע הרקיע, אין לכל דבר צל אלא תחתיו. נחזור למשנה, ולא יעבור תחתיה, תחת ענפי האילן, ואם עבר תמי. בענייני עבודה זרה יש פסוקים שעליהם הרבנים יצרו, אפילו על סמך הפסוקים נקרא זה אסמכתא, אבל יש טומאה דרבנן שמופץ על ידי עבודה זרה. אז זה מה שהמשנה אומר פה, אם אתה עובר תחת ענפים של עץ השירה אדם נטמא. הייתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור. אם מדובר בעץ שענפיו מאהילים לשון אוהל על מדרכות, על כבישים, ואז הרבים נאנסים לעבור תחת אותו אילן, על זה לא גזרו חכמים תומתם. רשי אומר הייתה גוזלת את הרבים שהיה נופה נוטה לרשות הרבים. רשי ממשיך ועבר תחתי התאור, תאח תומה דרבנני, וקרא דמייטינה בגמרא סמכתא בעלמאי, ואחינמי אמרינן בפרק רבי ישמעאל, תאח תומה דרבנן היא. והיכה דגוזלת את הרבים, לא גזו רבנן. בצד, בשוליים יש לנו נושא, צל של עשירה, אחד לשבת, שתיים ללכת, ושלוש תומה. אלו הם נושאים שניגע בהם עכשיו. אנחנו גם כן נשתמש בפס כפול להדגיש את המילה מכלל, הם שאלות על פי דיוקים. הגמרא, לא ישב בצילה. פשיטה, פשוט שלא אל תשב בצל אילן, אתה נהנה מעבודה זרה, ואסור להנות מעבודה זרה. אמר רבא בבא חנא, אמר רבי יוחנן, לא נצחה אלא לצל צילה. הסברנו את זה מקודם, ויש גם מין ציור למעלה בשוליים, העץ עצמו, תחת הנוף, גובה עץ 500 נגיד, והצל ש... שאנחנו אמרנו פשוט לא לשבת בצילה, זה נקרא בתרשים צל קומתת, זה צל שאוקו כמו גובה אילן, אבל יש צל שיותר ארוך מזה, כלומר, וכמובן תלוי בשעות היום בעניין זריחת השמש, כמה שהשמש מתקרבת יותר לאופק הצל עוד יותר ארוך, אז ההמשך הצל מעבר לשיעור כנגד גובה אילן, זה נקרא צל צילה. והמשנה שאומר לא ישב בצילה, הכוונה לאותו תוספת אורך. נחזור לגמרא. מכלל, אם אנחנו מעמידים את המשנה בצל צילה, בכלל אפשר אז לדייק, זה בצל קומתה, אם ישב תמי, האם ככה ניתן להסיק? לא. דאפילו לצל קומתה נמי אם ישב טהור. ואק המשמלן, החידוש של המשנה ברשע, דאפילו לצל צילה לא ישב. כי היה אבא מינה לחשוב שבאותו תוספת צל זה כבר לא נחשב ענה מעבוד הזרה, כמשמעלה משנה שגם בצל צילה יש איסור ישיבה, אבל לא לדייק שמי שישב בצל קומתה הוא יהיה תמי, לא, לא כן, רק מי שהיה תחת הענפים ממש. איקה דמתני לאסיפה, זה לשנה שנייה בגמרא, והסיפה, הכוונה לא המילים הפותחות את המשנה, אלא המילים שבאות אחריים, למרות שזה בשורה הראשונה של המשנה. זה נקרא פה הסיפה. ומה כתוב? ואם ישב, טהור. אם הוא ישב בצילה, הוא טהור. פשיטה. לכאורה, הכוונה פה שהוא לא ישב מתחת לאילן עצמה, אז אם הוא ישב רק בצילה, טהור, אז זה פשיטה. אמר רבא בבא חנא, אמר רבי יוחנן, לא נצרכה, אלא לצל קומתה. שאם אתה לא ישבת מתחת לענפים, למרות שאתה נהנה מעבוד הזרה, אבל אתה לא נטמע מכך. עכשיו, האם ניתן לדייק מכלל דלצל צילה, אפילו לכתחילה ישב? אם אנחנו מעמידים את כל המשנה בצל קומתה, והמשנה כותבת גם לא ישב, אבל זה בצל קומתה, יכול להיות שבאותו תוספת צל אתה יכול לשבת לכתחילה. הגמרא דוחה, לא. הקמשמלן, אפילו לצל קומתה אם ישב טהור, אפילו צל חזק כזה, כפי שאמרנו מקודם שאתה נהנה ממש מעבוד הזרה, בכל זאת לא נטמע. ולא יעבור תחתיה, ואם עברת מי, מה היא טעמה? למה אם עברת מתחת לעץ אתה נטמע? תשובה היא, אפשר דלקה תקובת העבודה כוכבים. היא מדבר פה בעץ שנאבד, אז אי אפשר שלא יהיה מתחת לעץ גם מה שהוא שהקריבו כמו קורבן לעץ. שואל רמני, המשנה שאומרת שתקרובת עבודה זרה מתאמה באוהל, כי כאן כשאתה נמצא מתחת לענפים אתה נמצא מתחת אותו דבר שמעיל עליך ועל אותו תקרובת עבודה זרה, וזה מתאמה באוהל כמו מת, כמו אדם שנמצא מתחת לאותו אוהל שמעיל עליו ועל מת, אז הוא לא תחת כיפת השמים, הוא מתחת לדבר המעין כמו ענפי אילן, זה ברור שאדם נטמע. וגם אותו דבר במקום מת תקוף את עבוד הקרבים. מעני מי התנה שאומר כזה דבר? רב יהודה בן בתירה אי דתניה, רב יהודה בן בתירה אומר, מניין לתקוף את עבוד הקרבים שמטמע באוהל? שנאמר, ויצמדו לבר פאור ויוכלו זבחי מתים. מה מת מטמא באוהל? אף תקובת, עבוד הכוכבים, זה הזבחי מתים פה, אף תקובת הכוכבים, מתמה באוהל, כמו מת. הייתה גוזלת את הרבים, ועבר תחתיה טהור. אותם ענפים שמעיל, של העץ השירה, שמעילים גם על הכביש, על המדרכה. אנשים שעוברים שם הם תורים, לא נטמעו. אם בא לו, עבר או עובר, איך יש להבין את המשנה? דווקא אם עבר או לכתחילה ניתן לעבור, אם אתה אומר עבר, לכתחילה אנחנו מצפים או דורשים מן האדם למצוא דרך אחרינה, רק אם אין דרך אחרינה, אז הוא יהיה טהור. רבי יצחק בר אלעזר משמי דחזקי אמר, עובר, שאין בעיה, אפשר לעבור לכתחילה. רבי יוחנן אמר, אם עבר. ולא פליגי, אין כאן מחלוקת. מה שרבי יוחנן אמר, אם עבר הוא טהור, דאיקה דיוקה אחרינה. כלומר, אם עבר, הוא לא רשות לעבור לכתחילה. למה אין לך רשות לעבור לכתחילה? כי יש דרך אחרת. אז מצפים שלכתחילה תבחר הדרך אחרת שדרכו תוכל לעקוף לעבור מתחת לאילן. מה שרבי יצחק אומר שעובר, כלומר לכתחילה, דלקה דיוק אחרינה. אין לך ברירה, אין לך דרך אחרת. אמר לרב ששת לשמה, רב ששת היה סגינו, היה עיוור, הוא אמר לה שמה שלו, כימטית להתם, כשאנחנו מגיעים לשם, לאותו מקום שיש ענפים של השירה על הכביש, שמעלים על הכביש, אראיתני, תריץ אותי, איך היא דמי? היא דלקה דיוקה אחינה, למה לה אראיתני? משרשרי. למה הרב ששת הקפיד על כך שהשמש יריץ אותו? אם אין דרך אחרת אתה יכול לעבור לכתחילה. ואי דאיקה דיוקה אחינה, כי אמר איתני מישרי, אם יש דרך חילופי, אז אפילו אם תרוץ, מי אומר שזה מותר? זה לא מותר, כי אתה מצפים ממך לכתחילה לבחור בדרך החילופי. אז מה היה הסיפור שם עם רב ששת והשמש? לעולם דלקה דיוקה חינה, ואדם חשוב שייני, אין ברירה אחרת. אבל בכל זאת, מאחר שמדובר באדם חשוב שמורם מעם, יש ציפיות של שהוא יחמיר על עצמו, שאחרים לא יומדו ממנו, וכל מה שקשור לאדם חשוב, אז הוא יחמיר על עצמו וביקש לעבור במהירות, לא לאט לאט, למרות שמאחר שאין דיוקה חינם לכתחילה אתה יכול לעבור רגיל, אבל כשמדובר באדם חשוב אז רואים את ההחמרה. משנה, זורעים תחתיה ירקות בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה. בימות החמה הצל הוא טוב לזרעים, מימות הגשים, העונה הקרה, מה שאנחנו קוראים החורף, הצל הוא רק פוגע. אז לכן, בימות הגשמים אין בעיה. והחזירים זה סוג של צמח. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. צמח הזה של חזירים, גם בימות החורף הצל טוב לו. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, בפני שהנביאה נושרת עליהם ואף אל אלה זבל. למרות שהתנא קמא אמר שבימות הגשמים אין בעיה לזרוע תחת עץ השירה כי הצר פוגע, רבי יוסי אומר אבל צריכים לקחת בחשבון שגם הערים של העץ, מה שאנחנו קוראים השלכת, היא הופכת להיות זבל כשזה מגיע לרצפה, זה הנביאה, היא הופכת להיות זבל, אז גם בימות הגשמים יש להימנע מלזרוע תחת לעץ, תחת לעץ, למרות שיש צל, שזה נראה פוגע, אבל יש רווח מכך שהנביאה נושרת עליהם. אנחנו מתחילים סוגיה שבצד, בשלם קראנו לו, זה וזה גורם. מצב שיש תוצרת מכוח שני גורמים, אחד גורם של איסור ואחד גורם של היתר. אנחנו נפרט עוד מעט בתוך הגמרא. בכותרת של מבנה המעוינים שאנחנו רואים שתי קושיות בבירור עקביות בשיטות רבי יוסי ורבנן. הגמרא למימרא, תשימו לב שוב פעם שיש כאן קושיה ארוכה. למימרא דרבי יוסי סבר, הוא זה שאסר מתחת לאילן גם בימות הגשמים, האם זה משקף העמדה שלו זה וזה גורם אסור? מה הם שניהם הגורמים להתפתחות הזרעים? יש הנביאה שזה גורם של איסור, כמובן אנחנו מדברים על השלכת, הנשירה של עלים אסורים, אבל מצד שני יש גם קרקע עולם. הקרקע שבו נמצאים הזרעים זה דבר מותר, ובכל זאת רבי יוסי מחמיר במשנה. ורבנן אמרי, הרבנן איתירו זה וזה גורם מותר, האם זה לזה אנחנו צריכים להסיק מכאן שלמרות שיש גורם של איסור הוא לא קובע, כי זה וזה גורם מותר, ברגע שיש גורם של אתר הכל מותר. אבל אם נגיד ככה איפכא שמינן לו, אבל יש לנו משנה שראינו בעבר לדף מם ג' שאומר את ההפך. תתנן רבי יוסי אומר בניין ביטול עבוד הזרה, הוא אומר שוחק וזורע לרוח או מטיל ים. כשאתה שוחק וזורע לרוח הוא הופך, הוא מתפזר והופך להיות זבל שמטיב לצמחים, אין בעיה, אפשר לעשות את זה. אמרו לו החכמים, אמרו לרבי יוסי אף היא נעשה זבל, אם אתה שוחק וזורע לרוח היא הופכת להיות זבל, ונאמר לא ידבק בידך מאומה מן החרם, שלא להנות כלל וכלל מעבוד הזרה. קשיא דרבי יוסי דרבי יוסי, אז סליחה, קשיא דרבנן דרבן, קשיא דרבי יוסי דרבי יוסי. הנה אנחנו רואים שיש כאן, אם אנחנו אומרים לפי משנתנו פה שרבי יוסי סובר זה וזה גורם הוא בעייתי, אבל במשנה בדף מ"ג זה וזה גורם לא היה בעייתי, אז יש סתירה בשיטות רבי יוסי. וכמו כן ברבנן, פה הרבנן לא חוששים, כלומר זה וזה גורם מותר, ושמה בדף מ"ג הם חששו מזה. אנחנו ממשיכים עם הקושיה, תשימו לב. בשלמד רבי יוסי רבי יוסי, זה לא ידיר מאיתנו שינה, אנחנו יכולים להגיד שלעולם זה וזה גורם אסור, אבל, ואין כאן בעיה או סתירה, לא קשיא. הטעם שאמרנו שוחק וזורע לרוח, אין באמת הנאה. דקאזל עיבוד, מתיר. רשי כותב, לקראת סוף שורות הקצרות, הטעם כעזי לעיבוד, לעבדה הוא מתכוון, שהוא שוחק וזורע לרוח, הוא מתכוון לעיבוד. הוא כבר בטלה עבודת כוכבים, ולא גרעה מעבודת כוכבים שנשתברה מעליה. ילקח לקה זה וזה גורם, שראה אין כאן איסור כל כך. אפילו רבנן לא עשי, אלא משום גזירה, דומה מגבלי, שמה בסוגיה של שוחק וזור הלוח, החכמים לא התירו את זה מחשש אולי היהודי הישראל יגביל את זה מקודם, ואז זה הופך להיות עבודה זרה של ישראל שאין לו ביטול עולמית. אבל מחשש שהנאה שם, אין כל כך חשש מצד זה שאתה נהנה מהפירורים האפרורית שנוצר משחיקת הפסל. אז מבחינת רבי יוסי אין לנו סתירה בדבריו. שוב פעם, בגלל שאתם כעזי לאיבוד הוא מתיר, אך במשנתנו שהצמחים ממוקמים מתחת לעץ ונושרת באופן ישיר השלכת עליהם, דלא כעזו לאיבוד. הרי זה דרכה בכך, זה לא כמו שם שהוא תחן את העבוד הזה, פיזר את העפה לכל הרוחות. פה העלים נופלים כדרך גידולה, זה דרכה של העץ. ואנחנו אומרים שאין עבודת כוכבים בתלה דרך גדילתה, זה נאמר ליעל דף מם בית עמוד בית. לכן יש איסור הנאה, ואנחנו אומרים זה וזה גורם באמת לפי רבי יוסי אסור. אז בכך אין סתירה בדבריו של רבי יוסי בין המשנה במ"ג והמשנה הנוכחי. נמשיך בגמרא, אלא דרבנן עד רבנן קשיא, כי לפי הרבנן ראינו שם אפילו אם זה הולך לאיבוד הם מחמירים. אם כן, כאן שזה לא הולך לאיבוד, איך הם יכולים להתיר? הגמרא עונה כיוון ראשון, איפוך הכוונה למשנתנו, ויוצא אם אנחנו נהפוך את המשנה שלנו שרבי יוסי הוא מתיר בנביאה, אז אין שום בעיה עם רבי יוסי והמשנה הקודמת שהוא אומר שוחק וזורע לרוח, והרבנן גם כן פתרנו את הבעיה שהרבנן כמו הם אוסרים את הם אלו ש את משום חשש נביאה, וגם שם הם יחמירו לו אל תזרה ותפזר לרוחות. אז שוב פעם, אם אנחנו אומרים איפוך, זה הכל מסתדר. ואי בית אימה לא תיפוך, גישה אחרת, אין צורך להפוך המשנה כאן. דרבי יוסי כדשנין, רבי יוסי שאפשר להסביר כמו שתירצנו מקודם, שרק אם הוא הולך לאיבוד אז מותר, אבל אחרת יש להחמיר. דרבנן, עכשיו איך נסביר את הרבנן? הרבנן גם כן סוברים זה וזה גורם אסור. אז אם כן, אז למה לא חוששים מפני הנביאה? למה רק רבי יוסי חושש מפני זה? כדי אמר רב מרי ברי דרב כהנה. אנחנו נשאיל ביטוי מתחום אחר לגמרי ונדביק או נאמץ אותו לפה. הדין של רב מרי קשור להפשטת אור מבחור או פסולי המוקדשים. זה הקדש שנפל במום שאתה יכול לשחוט אותו ולאכול את הבשר ולא להביא אותו כקורבן, אבל צריכים לפדות אותו. היה סגנון או צורת הפשטה שמשאיר את האור בשלמותו, היו הופכים את הדבר הזה כמין כמפוח, זה אפשר להגיד כמו בלון אחד גדול מאחר שהאור נשאר שלם. אבל מה שקורה, כדי להפשיט בהמה בצורה כזאת אתה מקלקל את כל נתחי הבשר, אז השווי של הבשר שתוכל השווי או הכסף שתוכל לקבל תמורת בשר מבהמה שהפשיטו את האור בצורה כזאת, יש הפסד. אז ההפסד בשווי הבשר הוא הפסד יותר גדול מהרווח מזה שאתה שומר את האור בשלמותו. אז זה מה שהוא אומר פה, מה שמשביח באור פוגם בבשר. אח הנמי בניין ירקות מתחת לעץ בעונת החורף, מה שמשביח בנביאה, נכון שיש זיבור בו, אבל פוגעים בצל. אז לכן אין כאן איזו חשש שאתה נהנה מהנשירה, כי זה לא נקרא נהנה, כי בסך הכל אתה מפסיד. לכן הרבנן פה לא התנגדו מזריעה מתחת לילנות, כי בסך הכל אין לך שום הנאה בסך הכל מהעבודה זרה. אז לפי האיבית אמא, רק נחזור על נקודה עיקרית פה, לדברי הכל זה וזה גורם אסור. לכן רבי יוסי במשנה שלנו אוסר זריעה מתחת לנביאה, ורבנן מתירים בגלל מה שמשביח בנביאה הוא פוגם בצל. אז מבחינת המשנה של שוחק וזורע לרוח, מבחינת רבי יוסי אין כאן, אין שם גורם של איסור, כי הכל הוא הולך לאיבוד. ולפי הרבנן, כמו שהם אסרו שוחק וזורע לרוח, הם גם כן אלו ש פה גם כן אין, נגיד אין פה איסור, כי אתה מפסיד יותר ממה שאתה נהנה. שואלת הגמרא, וסבר רב יוסי זה וזה גורם אסור? עד עכשיו אנחנו אומרים שלכל הדעות זה וזה גורם אסור, כולל רב יוסי. האם זה באמת כך? וכמו שאנחנו ראינו פה במשנה שהוא אוסר בגלל הנביאה והתנן, רב יוסי אומר, נוטעין איחור של עולה ואין נוטעין אגוז של עולה בפני שהוא פרי, וכידוע אסור להנות מפירות עולה. ויאמר רב יהודה אמריו, מודה רב יוסי שאם נטע והבריך והרכיב מותר. אם הוא נטע את האגוז, למרות שהאגוז הוא גורם של איסור והקרקע גורם של אתר, מה שיצמח משם מותר, למרות שזה עניין של זה וזה גורם. ותניה נמי הכי, מודה רב יוסי. אנחנו ממשיכים לדף ממתת עמוד א', שאם נטע והבריך והרכיב מותר. וכי תימה, ממשיך הקושיה, היינו צריכים לציין שכאן אנחנו באמצע קושיה ארוכה. וכי תימה שני לי לרב יוסי בין שאר איסורים לעבודת כוכבים, הזכרנו עולה זה איסור הנאה אבל שונה מעבודה זרה, ששם רבי יוסי מקין, אבל בעבודה זרה כמו אצלנו במשנה הוא מחמיר. ומי שני לי ועתניה, אנחנו כאן מביאים קטע שיראה שרבי יוסי גם בעבודה זרה מקין. אנחנו מביאים כאן מקור, שתי ברייתות בתוך המקור שאנחנו מציינים אותם כאלף ובית, ובהמשך הברייתא א' שהוא נראה מקיל, אנחנו נשייך אותו לרבי יוסי, למרות שאנחנו מדברים פה בעבודה זרה. אז שוב פעם, ומי שאני לא, האם רבי יוסי מבחין בין שאר איסורים שאז הוא מקיל בזה וזה גורם, ובניגוד לעבודה זרה שהוא יחמיר? והתניה, שדה שנזדבלה בזבל עבודת כוכבים, וכן פרה שנתפתמה בקרשיני עבודת כוכבים, תן אחד השדה תזרע פרה תשחק, כלומר אתה יכול ליהנות, ליהנות למרות שהיה פה תערובת עבודה זרה בעניין. ותן יעידך, יש ברייתא שנייה שאומרת שדה תבור לשון פור, להשאיר אותו ללא זריעה, שכדי שלא תהנה מהזבל של עבודה זרה, ופרה תרזה, כדי שלא תהנה מההשמנה של הפרה דרך הקרשיני עבודה זרה. מי לאו, הרב יוסי והרבנן, ברייתא א' שמקיים גם בעבודה זרה, זה עליבד רבי יוסי. המחמיר בית, הוא המחמיר זה הרבנן. אז אם כן, אנחנו בקושיה. הרי יש כאן מקור שאנחנו משייכים לרבי יוסי בתחום עבודה זרה, ואומרים שזה וזה גורם מותר, בניגוד לרבי יוסי שבמשנה שחשש מבני הנביאה, זה וזה גורם אסור. הגמרה עונה לא, הרבי אליעזר והרבנן. כשאנחנו אומרים לא, אנחנו אומרים שלעולם רבי יוסי כן מחלק ומחמיר רק בעבודה זרה, אבל בשאר איסורים הוא מקל. אז מה שאמרנו שרבי יוסי מחמיר בזה וזה גורם, זה רק בתחום עבודה זרה, אבל בתחום עולה למשל, למרות שיש זה וזה גורם, יש להדגיש את הצד המותר, האתר. אז מה עם הברייתות פה שראינו א' וב', ברייתה א' מקילה וברייתה ב' מחמירה? אלו שני תנאים אחרים. הרבי אליעזר הוא המועמד להיות המחמיר, והרבנן ברייתה א' שהתייחס לשדה שנזדבלה בזבל עבוד הכוכבים ובכל זאת תזרוע, זה עליבא דרבנן. יש לנו קטע ארוך בסוגריים. אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, אנחנו נגלה שמה שאמרנו עכשיו, אנחנו עומדים לעזוב את זה. ומה כתוב בגמרא אחרי הסוגריים? לעולם אה רבי יוסי ואה רבנן. אנחנו חוזרים למה שניסינו לומר רק עכשיו, שהברייתא שמקילה, למרות שמדובר פה בזה וזה גורם עם עבודה זרה, זה רבי יוסי, הוא מקין, והברייתא שמחמיר זה רבנן. אבל אמרנו שזה זה גורם בעיה בשבילנו. למה? מה עם משנתנו שרבי יוסי היה נשמע כמחמיר? ואז הגמר תאמר שם רבי יוסי במשנתנו לדבריהם דרבנן כמר והוא. זה לא רבי יוסי שמשקף עמדתו, זה רבי יוסי שמדבר על ליבם של הרבנן. כוונה לשיטתכם היינו צריכים להסכים איתי. והגמר שם אומרת לדידי זה וזה גורם מותר, ולכן אין בעיה מצידי לזרוע מתחת לעץ ויש נביאה. לדידכו דאמריתו זה וזה גורם אסור, עודו לי מיד אף ירקות בימות הגשמים. אתם היו צריכים להודות לי, כלומר לסברה שלי, שיש למנע לשיטתכם לא לזרוע מתחת לעץ בימות הגשמים, כי יש גורם של איסור של הנביאה. אז למה אתם מתירים את זה לשיטתכם שזה וזה גורם אסור? אז הגמרא תסביר התשובה של רבנן, ורבנן קידם הרב מרי ברי דרב ישוע, מה שראינו מקודם, מה שאתה משביח מהנביא אתה פוגם בציל. דילגנו על קטע ארוך בגמרא, אבל כדי לשמור על רצף החשיבה היה חשוב לעשות מה שאמרנו. אנחנו גם כן הוספנו כוכבית בשוליים וכתבנו אחרי הסוגריים, כאילו מה שעשינו עכשיו, אחרי הסוגריים, יש לנו קטע בסוגריים פה, אנחנו נדלג, אנחנו כתבנו, הגמרא חוזרת להעמדה של רב יוסי, דמקיל ורבנן. טוב, נקרא את ההערה עוד פעם. אחרי הסוגריים, שבתוכם הגמרא התקשה למצוא רבנן דחוקים מול רבי אליעזר לכולה. הגמרא חוזרת, כלומר אחרי הסוגריים, למדה של רבי יוסי דמי קבר רבנן. הוא מסבירה למה אין סתירה על רבי יוסי דמתניתין, שהוא יחמיר. מבחינת סימונים שמופיעים פה בקטע הבא, קטע שבתוך סוגריים, יש לנו מבנה ויש פפיון, חיפוש אחר רבי אלעזר שמחמיר בזה וזה גורם, רבנן שמקילים, וממילא אם אנחנו נמצא את זה, אנחנו נוכל להסביר מי קטני א' וב' בברייתות שסימנו מקודם עם עוינים. אנחנו גם כן נשמש בצורת ארגש, קוראים לזה מעקב, הוא יופיע בשני כיוונים, חיפוש אחר רב אלעזר שמחמיר, שזה יתפך, זה יהיה דחייה. אנחנו גם כן מדגישים בצורת בית שמות של הברייתות. אז מיד יש כאן ברייתה שנתייחס אליו כברייתה דסאור, ובהמשך ברייתה שנקרא לו עצים. עכשיו הגמרא למצוא את הרבי אליעזר המחמיר בזה וזה גורם והרבנן שמקילים. אז הגמרא, היי רבי אליעזר ורבנן, אי למה רבי אליעזר ורבנן דסאור דתנן? סאור של חולין ושל תרומה. סאור זה עיסה שמאוד מחומצת, שגורמת לכך שהעיסות אחרות יהפכו להיות מנופחים ללחם, שמחמיץ את כמו חמץ שהוא עיסה שמתפתחת, תופחת. והסאור הוא, כפי שאמרנו, זה העיסה המרוכזת שגורמת לתפיחת העיסות. כאן אנחנו מדברים על סאור של חולין ושל תרומה, תרומה הרי אסורה לזרים, שנפלו לתוך העיסה, כלומר של חולין, לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ, לא לחולין היה מספיק כדי להתפיח את העיסה של חולין, ולא היה מספיק בעיסה של תרומה, בסעור של תרומה, ונצטרפו וחימצו, אבל ביחד יאכלו. רבי אליעזר אומר, אחר אחרון אני בא. זהות העיסה מבחינת איסור לזרים או מותר לזרים, זה תלוי מה נפל אחרון, מה התערבב בעיסה של חולין אחרון. וחכמים אומרים, בין שנפל איסור לכתחילה, איסור הכוונה התרומה בענייננו, ובין שנפל איסור לבסוף, אינו אסור עד שיהיה בו כדי לחמץ. עד שיהיה מספיק בתרומה כדי לבד לחמץ את האיסה. ואמר אביי, לא שנו, מה שרבי אליעזר מתיר אם החולין נפל שני, אלא שקידם וסילק את האיסור. אבל לא קידם וסילק את האיסור, אם שניהם נמצאים בתוך האיסה, אסור. זה בגלל זה וזה גורם. לפני שנתקדם, רש"י מוסיף הרבה מבחינת פרטים. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, אחר אחרון אני בא. זה היה אמרה של רבי אליעזר. אותו שנפל אחרון, אם של חולין נפל אחרון, ביטל את הראשון ומותר לזרים, ואם של תרומה נפל אחרון, אסור לזרים. ואמר אביי, רש"י ממשיך, דיאמר רבי, לא שנו, דיאמר רבי אליעזר, אם אחרון חולין שמותר, אלא שקידם וסילק את האיסור קודם נפילתו של זה. שכשנפל זה החולין לקה למימר אתר מצטרף לאיסור להיות שיעור לעשר, כי האיסור כבר אתה לקחת משם. ואף על פי שכבר נתן כוח איסור בעיסה, ולא, היא כבר תרמה את הכוח שלה לתפיחת העיסה, אותו סעור של תרומה, ולא הייתה מחומצת על ידי אחר, אם לא בשביל ראשון, ואפילו הכי, כיוון דלא אבי בו מעולם שיעור חימוץ, לא היה בסעור של תרומה מספיק להתפיח את כל העיסה, לקה למימר זה וזה גורם. שוב פעם, אם אתה הסרת, לקחת משם את הסעור של תרומה לפני נפילת סעור של חולין, וביטל שני, כוונה הסעור של חולין, את הראשון. רש"י ממשיך, אבל אם לא קידם וסילק את האיסור, אסור. שאף הבי שנפל אתר לבסוף, אסור. זה וזה גורם אסור. ולרבנן, זה וזה גורם מותר. אז אם אנחנו היינו עוצרים פה, אז הנה מצאנו מחלוקת רבי אליעזר ורבנן בעניין זה וזה גורם, ולפי רבי אליעזר יש להחמיר, וזה תואם לברייתא שסימנו מקודם עם האות ב' במויין, והרבנן הם המקילים, והם תואמים לברייתא שסימנו למעלה עם א' במויין. אבל הגמרא דוחה, ולכן יש פה את הצורת הרגש הפוך. וממאי דתמא דרבי אליעזר כדאביי? מי אומר שהשיטה של רבי אליעזר פה זה על פי הסברו של אביי, שבין ובין כלל זה וזה גורם אסור? דילמה תמא דרבי אליעזר משום דאחר אחרון, אני בא, הכל נקבע לפי מה שנופל. שני, היא גמר באיסורה אסור, והיא גמר באתרה מותר, בין סלקי ובין לא סלקי. ואם השני שנפל שהוא אפשר כל התפיחה, אז הכל מותר, בין אם הוא סילק את הצור של תרומה, בין אם לא, גם אם זה עדיין שם, הכל יהיה מותר, כי לפי רבי אליעזר זה וזה גורם מותר. אז אנחנו לא יכולים להצביע על רבי אליעזר בסעור כזה שעומד מאחורי ברייתא ב' למעלה, שאוסר בזה וזה גורם. אז איפה יש רבי אליעזר שמחמיר ואוסר בזה וזה גורם? אלא רבי אליעזר ורבנן דעייצים, דתנן. נטל הימנה מעץ אשרה עייצים. אסורה בהנה, אותם עצים הם מעבודה זרה, הם אסור בהנה. הסיק בה את התנור, תנור שעשוי מחימר שהופך להיות אחרי שמכניסים את החימר לאש, אז הוא מתקשה. אז יש לנו הסיק בה את התנור חדש יוטץ, תנור שמעולם לא היה תנור, זה העסק הראשון שלו, ואתה עסקת, הדלקת את אש, עסקת את אש עם עצי איסור, אז תנור כזה צריכים לשבור אותו, יוטץ, ישן יוצן. אם מדובר בתנור שהוא, שוב פעם, זה כלי חרס שהיה כבר תנור, רק עכשיו הוא רוצה לאפות בתוך התנור, אז הוא שם את העצים האסורים, עצי עשירה, בתוך התנור כדי לאפות. עכשיו אנחנו אומרים, אל תשתמש בחום הזה, יוצן, לשון צינון, שיצונן, ורק אחר כך תסיק בו עצי אתר ותופה. אפה בו את הפת אסורה בהנאה. אם הוא עפה במצב של איסור פת, אז הפת אסור בהנאה. רש"י בשורות הרחבות אומר, עפה את הפת בין בחדש שציננו וחזר והסיקו בעצי אתר, והתנור הזה בוא נשכח הוא תנור שנוצר מאיסור, בין בישן בעסק של עצי איסור. Havelei betravayu, ze veze goreim. Shapat shenefet bo bachadash beesek sheni. Bal yedei goreim disur shenitchazek ben atanur ben reshito. Ze hagoreim shel isur. Etzem atanur u notzar mi isur. אבל זה לא באותו עסק, זה באפייה איתה, אחר כך שהוספת עצי אתר באותו תנות של איסור, וגורם אתר, דעי עסק של העסק השני, עם עצי אתר שיוצרו את החום. וקטני, אפת אסורה לרבי אלעזר עד שיוליך אני דמי עצים ואיסור לים המלח. אמר זה וזה גורם אסור. אז אנחנו נחזור למקור. אמרנו שאם הוא הפה במצבי איסור את הפת, ותיארנו כבר דרך הרשי מה היה יכול להיות. אז הפת אסורה בהנאה, כי הפת הוא תוצרת מתנור, אם זה היה חדש שהסיקו על ידי עצי איסור, אבל עפו את הפת בעסק שני, אז הפת הוא תוצאה מזה, וזה גורם של איסור, כלומר התנור גורם של היתר, אותם עצי היתר של עסק שני, אבל הפת אסור בהנאה, כי זה וזה גורם אסור. נתערבה באחרים, עם אותו פת איסור, נתערבבה עם כיכרות אחרים, כולן אסורות בהנאה. רבי אלעזר אומר, אז מה עושים במצב כזה? יוליך הנה לים המלח. אמרו לו, חכמים שחוקים, אמרו, אין פדיון לעבוד על כוכבים. אבל לפי רבי אלעזר רואים שהפת אסורה. יש איזו פתרון שאתה לוקח את השווי של השווי של הגורם של האיסור ותזרוק את השווי הזה לים המלח, ואז אתה נחשב כאחד שלא נהנה מאיסור, כי הפסדת את השווי של אותו איסור, פדית את האיסור, אבל בלי הפדיון הפת אסורה. זה וזה גורם אסור לפי רבי אלעזר. החכמים פה הם מרחיקי לכת, אין שום פתרון, כי אין פדיון לעבוד כוכבים. אז מצאנו פה בינתיים, מצאנו רבי אלעזר שסובר זה וזה גורם אסור. אנחנו אבל צריכים גם למצוא תנא שיעמוד אחרי הברייתא דלמעלה, שברייתא א' שמה שדה תזרע פרה תשחט, אפשר ליהנות מה פסל, למרות שהיה גורם של איסור אותם קרשיני תרום עבודת כוכבים. ורבנן דפליגי עלי דרבי אלעזר, כלומר ברייתא א' למעלה שאמרנו עכשיו, שהסברנו עכשיו שמסומן אצלנו ב' במויין, אותו ברייתא שמקילה בעניין זה וזה גורם, מה ענינו? מי הרבנן האלו? אילם הרבנן דעיצים, אחמורים, אחמירים, עוד יותר מחמירים, הם אמרו, אין פדיון לעבוד לכוכבים. אז לא הרבנן שבברייתא של עיצים, אלא רבנן דסאור, אולי הרבנן בברייתא של סאור. הרי מה הם אמרו שם? הם אמרו עם הסאור של איסור, של תרומה, והסאור של חולין, נפלו ביחד, הם נמצאים, או לא משנה באיזה סדר הם נפלו, וגם אין עניין להוציא את האיסור, גם כן הכל מותר, אם כן היה מספיק שעור של איסור של תרומה לבד להחמיץ את האיסה שם, אז הם מקילים וזה גורם. אז אולי הרבנן דסעור, גם זה לא, כי אמר דשמית להו לרבנן דמקילי בסעור, אבל בברייתא א' במויין למעלה זה נושא היה עבודה זרה, בעבודת כוכבים מי מקילי? האם הם גם מקילים בנושא של זה וזה גורם בעבודה זרה? אז לא מצאנו רבנן שהם יכולים להיות המקילים בזה וזה גורם. ועולם רבי יוסי והרבנן, אנחנו חוזרים להעמדה הראשונה, רבי יוסי הוא מקל בזה וזה גורם גם בעבודה זרה, והוא יהיה התנה א'. אגב, ראינו אותו מקל בעניין נטע אגוז של עורלה. ורבנן שהם הם יהיו המחמירים, כפי שאנחנו אומרים כעת, רב יוסי הוא מכיר בזה וזה גורם, והרבנן, עכשיו, והרבנן הם יהיו המחמירים בזה וזה גורם. ראינו את שיטת החכמים במשנה במ"ם ג' שהם אסרו לטחון את עבודת הזרה ולזרות ברוח. ומשנתנו אבל עם נטייה או זריעה מתחת לעץ והנביאה, שהמשמע שרב יוסי הוא מחמיר, שהוא אמר לא לזרוע זרעים מתחת לעץ בעונת החורף בגלל הנביאה, הוא מחמיר. הרי יש כאן, זה גורם של איסור, ויש גורם של האדמה שאתר, ובכל זאת הוא החמיר. רבי יוסי לדבריהם דרבנן כאמר להו, רבי יוסי פה הוא לא משקף את שיטת עצמו, הוא מתייחס לרבנן שהם בדעה שזה וזה גורם באמת אסור. לדידי אומר רבי יוסי, זה וזה גורם מותר, אני אין לי בעיה לזרוע מתחת לעץ למרות שיש נביאה. לדידכו דאמריתו זה וזה גורם אסור, אבל לשיטתכם שאתם כן חוששים לגורם של איסור, עודו לי מיד אף ירקות בימות הגשמים. אתם הייתם צריכים להודות לסברה שלי, לא שאני מאמץ את עצמה כשיטת עצמי, אלא לחשיבה שמקרה כזה שנביאה מתחת לעץ הוא נקרא גורם של איסור. ולכן מאחר שיש כאן גורם של איסור, הייתם אתם צריכים לאסור זריעה מתחת לעץ בימות הגשמים. שוב פעם, נקרא בגמרא, עודו לי מיד, אף ירקות בימות הגשמים, שיש להימנע מזה, בגלל שיש גורם של איסור, ולשיטתכם, זה וזה גורם אסור. ורבנן, שהם מתירים בימות הגשמים, מתחת לאילן, לזרוע את הזרעים, למרות שהם מחמירים, למה הם מתירים? כדאמר רב מרי ברי דרב כהנה. מה שמשביח בנביאה מפציד בצל, זה ראינו ליעל. ולכן אין כאן בעצם איזו גורם של איסור שצריכים לקחת בחשבון. הוא מתבטל לגמרי, אותו שבח מהנביאה שנביאה מהעץ השירה, הוא מתבטא לגמרי בגלל שיש כאן צל בימות הגשמים שפוגע יותר ממה שהנביאה משבחת. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. ההוא גינתה דזדבל בזיפלה דעבודת כוכבים. היה גינה שהזבל בא מ... רשי כותב שתי שורות מהסוף בזבל עבודת כוכבים, שבא מדם פרים ועגלים הנשחטים לעבודת כוכבים. דם הרי ידוע כחומר מזבל. תתקרובת עבודת כוכבים הם ועשויים בנה. זה הדוגמה של הזבל של עבודת כוכבים. שלח רב עמרם קמד רב יוסף המלא, אחי אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב יוסי. ומכוח זה וזה גורם, ורב יוסי סובר זה וזה גורם מותר, נכון שיש זבל, הזיבול הוא מכוח איסור, אבל יש גם את האדמה, קרקע עולם, שלא אסור, שמותר. ולכן, למרות שאותם ירקות שצמחו בהיא גינה, הפירות, הירקות יהיו מותרים. עד כאן שיעורנו להיום.